שלום לי לי טו טו שלום 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 לי 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 לי
שלום ברוכים הבאים ל The Sweep
שלום 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 וברוכים וואי הייתה לי עכשיו מחשבה גאונית סליחה נתחיל מההתחלה שלום 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 וברוכים הבאים ל The Sweep כרגיל איתי בפאנל מימיני מרסלו גלייזר
אהלן
וסהלן משמאלי סתיו נמש
שלום 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 שלום
ומולי פיקל סדב מטוס
אנדרו בוגו טוב לך דביר
מתייחס ורלוונטי לידיעה מרישה מלפני שעה אנדרו בוגוט חתם בגולדן סטייט ווריורס
מרגש
האם זה מרגש? עכשיו אנחנו לא נעלה את זה לסקר
you said enough
האם זה מרגש שגולדן סטייט אולי יחתימו את אנדרו בוגוט סקר טוב
לא סקר לא זה לא סקר
זה שקר
יש לנו הרבה על מה לדבר עליו היום, הרבה דברים לדבר עליהם, כולל, ובסוף נגיע לגמר טורניר הנבחרות המיוחל.
כוכבית אולי.
מה זאת אומרת? לא,
היום מגיעים לזה.
היום אנחנו עושים את זה. היום אנחנו מתקתקים ומגיעים לזה. נתחיל עם הסקרים שלנו.
סקרים אבדול ג'באר, חברים. שני סקרים לפנינו, הראשון בהם. האם זה משנה אם יש לך את דנואל אוס או ג'רלד גרין? האם זה משנה בכלל? 63% אמרו שכן, לעומת 37% שאמרו שלא, אז כנראה שזה כן משנה. כנראה שיש
העדפה. זה לא משנה!
אותו השחקן.
כנראה שכן?
כנראה שכן.
זה אומר שהרוסטר שלך קצר. זה הדבר היחיד שזה...
אני בריב עכשיו עם המאזינים.
הסקרים undefeated.
נכון, בוא נעלה סקר.
Never lost.
בוא נעלה סקר האם דביר בריב עם, עם המאזינים. הסקר השני שלנו, האם כשאתה אומר עונת MVP, זה מעיד שלשחקן מגיע את תואר ה-MVP.
אוי, זה סקר מצוין, אני מת לדעת מה התשובה.
66% אמרו שלא.
בום!
שזה לא מעיד.
בום!
מה? אני לא יודע, כן, לא יודע.
מה?
סתיו מנצח פה בנוקאוט.
נכון.
אני גם אמרתי.
אתה אמרת שזה מעיד.
כן, דביר היה החצוף המרכזי פה.
כן.
עושה לא הייתי.
את טועה.
אני לא הייתי איתך.
בטח שכן.
לא. לדעתי, אני אמרתי
שעומד. סקר שלישי לפרק, האם ארסלו היה עם דביר או לא.
מישהו צריך לשלוט על סגב שם.
סגב עושה עבודה מצוינת, סגב. אני איתך.
תודה. אז אלו היו סקרים של השבוע, דביר?
כן.
היי.
אין לי מה להתקדם מכאן, נעביר את זה לסתיו, שיעשה לנו רשמים מן השבוע שלו. סתיו, אתה יכול לצאת לדרך.
אתה מוכן?
כן.
דביר, במשחק בין קבוצות שלא רוצות לנצח, ניו יורק רצתה להפסיד יותר מהקאבס. אפילו גולדן סטייט לא יכולים לעצור את הקבוצה הזאת. אורלנדו מג'יק, חברים. פילדלפיה מצאה דרך לנצח בלי אמביד. לדרך הזאת קוראים הביג 3, שביחד עם אמביד זה ביג 4. לא הפייק הזה של גולדן סטייט שמחשבים בו את דריימונד ובוגי. יוטה מושלמת בשביל להציק לדנבר. ואם כבר יוטה, ג'ו אינגלס נראה כמו מישהו, שרוח רפאים השתלטה לו על הגוף, ובדיוק עכשיו היא יצאה והוא לא מבין איך הוא הגיע לכאן. שיקגו אטלנטה, היה בדיוק במשחק אולסטאר, רק בלי האולסטאר, והערכות, ומתח, טוב, עזבו את המתח. טורונטו פורטלנד, חגיגה. רק אני חושב שיהיה השנה יופי של פלייאוף. הלייקרס, אסון. אשמח להסבר, על איך בדיוק ניו אורלינס מנצחים דווקא עכשיו. הלייקרס אסון. לא, עכשיו אני טעית.
גם קודם אתה טעית.
לא נכון. אולי לא. ברכות לפיניקס. הם הקבוצה הראשונה שהבטיחה את מקומה בלוטרי.
מה עשה לך את השבוע, מרסלו?
מה שסתם עבר עכשיו.
לא לישון על ממפיס שעושה מהפכה בעמדת הסנטר
לא שזה גם טוב
מה שלא יאמר יוביל למחשבה על פיניקס
יפה
יאללה מקצוענות מקצוענות כן מההתחלה 12
לא לישון על ממפיס שעושה מהפכה בעמדת הסנטר עם ולנצ'ונוס ונועה לדיבורים של אוהדי בוסטון, על זה שהם לא רוצים את קיירי, יכולים להתחיל. יהיה לכם כיף עם 80 על 4 לרוג'יר, המתנה שקוראים לה היוורד, ופנטזיות אבשות על דייביס. מה הגיל של מישהו שאומר רבשות?
כמה אתה?
דטרויט פיסטונס, הקבוצה החמה במזרח. אפילו אורלנדו חוששת.
וברוקלין.
למי ששכח, בלי גריפין, ממש טוב. מנסוטה זה המקום שביגמנים מוכשרים, בום, זה אני, מבזבזים בו את הקריירה. מעניין מי תהיה הבוסטון קליבלנד של קט. נאור ציון מאשים את קשת שגנבו ממנו את הרעיון לפורמט של תוכנית הריאליטי 2025. בתגובה קשת תובעת את נאור ציון על התוכנית 2025. מצטער, הייתי חייב. אלו היו הרשמים השבוע.
זה כמעט היו הרשמים השבוע, אבל...
אני יכול להכריז על ספיישל פורים?
תכריז, תכריז, תכריז.
פשוט נאור ציון עשה לי את הקישור הזה. אז בפורים הקרוב, הפרק שיהיה עוד שני פרקים מעכשיו, יהיה פרק ספיישל פורים, ואנחנו מתחפשים לתוכנית The Sweep ב-90s, אז אל תשכחו ואל תפספסו, זה הולך להיות פרק מצוין, הישר מעולמו המאוד מאוד מגניב, של, ברמות של דודו טופז, אני אומר לכם, ברמות כאלה.
של דודו טופז, הראשון בבידור.
זה כמה זה הולך להיות טוב. בסדר, אפשר לחזור?
כן.
אני רוצה לדבר על זיון וויליאמסון, אנחנו רצינו לדבר עליו בפרק הקודם, ולא נשאר לנו זמן, כי ברברנו על דנבר הרבה יותר מדי, אז בואו נדבר עכשיו על זיון וויליאמסון, היה מי שלא מכיר, אני מקווה מאוד שכולכם כבר מכירים, אבל התחיל כסנסציית יוטיוב בתיכונים, עכשיו הוא הפרוספקט המוביל להיבחר עם הבחירה הראשונה בדראפט הקרוב, לפני כשבועיים הוא נפצע במשחק של דיוק נגד צפון קרוליינה, כשהנעל שלו של נייקי נפתחה, הוא נקע את הברך הימינית, כרגע נמצא בחוץ. אני, לפני שאני פותח את הנושא ומתחיל לעלות שאלות, אני רוצה לעלות חששות. נראה לי שאנחנו הולכים ממש להסכים בסגמנט הזה יותר מדי, אז בואו ננסה טיפה ספייסי טאפ. בואו ננסה לא להסכים קצת. אני אנסה לפעמים לקחת את ה-Devil's Advocate. אז, אחד, מה המשמעות של הפציעה עבור זיון וויליאמסון? אפס. אפס? אפס משמעות?
אם הפציעה חמורה, אז יש לה משמעות.
בסדר, כנראה שהיא לא חמורה. נקע ספריין וואן בברך. מרקסים שיכול את זה מושפט, הוא די נבחיר הראשונה.
לגמרי. יש לו רק הלמה הזו פציעה.
זהו, אז בהיבט, אני רציתי ליישר קו, והנה כל הכבוד שאתה כבר לא מסכים איתי ומסבך את העניינים, לא משפיע.
כן, כאילו,
רוצים משמעות כלכלית?
כן.
אז א', ריסק את המניה של נייק ביומיים שלושה לאחר הפציעה, ירידה של אחוז, אחוז וחצי, שמדבר על מיליארד דולרים. פיתחתי איזושהי תיאוריה שדווקא הפציעה הזאת ודווקא הקריאה הזאת של הנעל יכולה בטווח הארוך לתת לו ספונסר שיפ גבוה יותר מנייקי או מספק הנעליים הבא שלו.
זה לגמרי הטייק שאני רציתי לעשות גם.
מה שמעלה את התאייה, האם כל העניין הזה מתוכנן?
וואו, אני אוהב את זה.
לא נראה לי.
לא, אז אני גם לא חושב, אבל...
ואני אוהב את זה.
הוא כרגע לובש נעלי נייק, כי מכללת דיוק מחויבת בסכם בספונסר שיפ עם נייק.
אז אנחנו מגיעים לשם.
ו...
לאן?
כאילו, למקום הזה, שכאילו אני... או להתעצבן אחר כך.
לא, 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 אני לא מגיע לשם.
אוקיי.
ו... הייתה איזושהי הנחה שבשלב עתידי כלשהו ימשיך איתם. הוא משחק רגע בדיוק עם נייק, וגם כשהוא יגיע למקצוענים יחתום עם נייק, זה פותח איזשהו פתח ליריבות של נייק, לפומה, לאנדר ארמור, לכל שאר המתחרות של נייק בתחום ההנהלה. כן לשחק על הפציעה הזאת, וכן לשחק על זה שבמרכאות הסחורה של נייק לא מספיק טובה, להציע לו חוזה אולי גבוה יותר ממה שהיה מקבל מנייק, ואז נייק ירצו להשוות את ההצעה של המתחרים, ומי שירוויח מזה בסוף השבר זה זיון וויליאמסון, אז הוא הולך להיות עשיר יותר בגלל הפציעה הזאת, בהנחה כמובן שזה לא ישפיע עליו מבחינה בריאותית.
מסכים, אני רוצה לתת את הפרסומת של נייק. אני יכול?
קדימה.
אז הקריאיטיב הוא כזה, נייק כמובן לוקחת... בואו נו, אפשר להגיד נייקי, סבבה? יותר נוח לי פשוט. אז נייקי...
אני חשבתי שאת... אני כאילו באתי להיות הדושבג שאומר נייקי, ואז לקחת לי את זה.
לא, אבל באמת אומרים נייקי, סליחה, אני עושה אותו. פשוט אומרים נייקי. אז נייקי כמובן אחרי שהנעל שלהם והפדיחה של הפציעה מציעים כמובן יותר כסף לזיון וויליאמסון כדי שיחתום אצלם, ואז הם מציעים עם הפרסומת הבאה. זיון וויליאמסון הוא דה הולק, והוא לובש את הבגדים של נייקי, אבל הוא כך חזק והוא מתעצבן והוא כזה מתרחב וזה, שהוא קורע את כל הבגדים ממנו, וזה כאילו לא איזה גרוע הנעל של נייקי, אלא איזה אדיר זיון וויליאמסון, שהוא כל כך חזק והוא כך שור, שהבדדים פשוט נופלים ממנו, ואז יש שם גם את הסצנה עם הקלוז-אפ של נעל כזה שנפתחת, וגם את הסצנה שהוא חסיד את הכדור, וכזה מאח את הכדור, אתם מכירים את התמונה הזאת?
פוטושופ, אבל אוקיי.
לא משנה, אבל כאילו עושים רפרנסים וגגים לתוך כל זה, כדי כאילו למצב את זיין וויליאמסון בתור דה הולק.
אני אהבתי.
קריאיטיב טוב.
כן.
סבבה. אני סיימתי את תפקידי בדיון הזה.
כן, יפה. צרצרים.
צרצרים. מי שאהב את הפרסומת של סקצ'רס, או מה זה היה?
סקצ'רס.
Just blew it?
כן, פשוט.
גם אני
אהבתי.
לא. אז אתה רוצה שאני אחשתי לך ביקורת לקריאיטיב שלך?
כן.
לא הלכת למקום הכי בנאלי בעולם, זיין וויליאמסון, דה הולק.
אבל זה עובד.
אז Just blew it לא?
לא.
אם אתה הולך לבנאלי, אתה אומר שההולק הוא בנאלי טוב, ו-Just blew it הוא בנאלי רע.
כן.
אז אתה טועה.
אוקיי.
עכשיו אפשר להמשיך.
תמשיך.
דן?
תגיב למה שמרסל אמר. אני צריך ללמד אותך איך אנחנו עושים רדיו כבר 74 פרקים? 77?
70 ו...
לא, אבל 74 טובים.
יופי, סתם.
תלם מהשלושה הראשונים.
עכשיו דביר נעלם, ואתה צריך לקחת.
טוב.
דרך אגב, תרשום לעצמך, דיברנו על נייקי וסקצ'רץ, לפרק שנות ה-90, אלי גיר. תרשום.
חזק ואסיקס.
אסיקס. וגלי, גלי פאפ.
פילה.
גלי
פאפ. פילה שהביאו את קלייד וואן, אנחנו דייגרס.
אנחנו דייגרס. אז בואו נגיע לשאלת השאלות, האם נכון עבורו לחזור, או להשביט את עצמו?
לא היה נכון בשבילו לשחק מעבר למשחק אחד, וגם זה כנראה יותר מדי.
כולם מסכימים?
למה? לא כדאי אבל, אתה יודע, לשמור כושר, להיות בזו משחק,
לא לשחק
שנה, לא בכך רק עוזר. ברגע שהוא כנראה מועמד לבחירה הראשונה, כל סיכוי שלך להיפצע בזמן שאתה במכללות ומקבל אפס כסף, יכול לפגוע לך בסיכוי להיבחר בבחירה הראשונה, שזה אומר הרבה הרבה כסף.
אז כשהוא הגיע למכללות הוא לא דורג ראשון, הוא דורג שני, שלישי, דיברו על ברט שמדורג קצת מעליו, שאולי רדי שיכול להיבחר מעליו, אבל אני מסכים, מרגע ששלושה ארבעה משחקים לתוך העונה, הוא ביסס את המעמד שלו כנאמבר וואן, אינדפיניטלי,
אני לא אזלזל בשאיפה להיבחר אחד, שזה גם שווה הרבה יותר כסף, אבל אני עדיין אגיד שאני לא רואה אותו נופל למקום שלישי, גם הוא לא משחק שניית מכללות. אני חושב שאחרי המשחק הראשון הוא יכול להגיד, אני את שלי אמרתי ולעזור.
אחרי המשחק הראשון הוא הפך מסנסציית יוטיוב לכדורסלן אמיתי.
בדיוק, ואז ופה יכול לגמור עם זה, ולא היה לו שום פגיעה בערך שלו whatsoever.
דרך אגב, לא רק הוא.
אני לא חושב שהערך שלו ייפגע גם עכשיו אחרי הפציעה.
לא, אם הוא היה לא
בוחר בו,
וזה בעקבות
שרק... אם הוא היה קורא הרצועה.
בסדר, אבל אתה יכול להגיד, אם הוא היה קורא הרצועה על כל שלב בקריירה שלו, על המשחק הראשון ב-NBA,
ג'ואל אמביד היה ללא ספק השחקן הכי טוב במחזור שלו, ובגלל שהוא הגיע לדראפט פצוע, הוא נפל למקום השלישי. אם הוא לא היה נפצע בזמן שהוא שיחק במכללות...
לא
רק שהוא נפל למקום השלישי, הוא פספס... שתי עונות.
כן, אבל...
ב-NBA.
נכון.
אוקיי.
בגלל פציעה במכללות.
בסדר, הוא עדיין הגיע ל...
אתה הדבר האחרון.
לקחת יותר מדי דוגמה שהיא happy ending בסוף, כי כרגע ג'ואל אמביד הוא ג'ואל אמביד.
כן, הוא מטורף.
אני אומר, אבל בעולם מקביל, הוא גם היה יכול לא להיבחר ל-NBA בכלל, או...
דרך אגב, מייקל פורטר ג'וניור, נבחר במקום ה-14, נכון. לך תדע מה המשך הקריירה שלו. מישהו שיצא מהתיכונים כפרוספקט הכי גדול של אותו מחזור, בדיוק כמו זיין וויליאמסון.
אבל אתה יודע, אני חושב שכן צריך לשחק, להשביט אותו חודש, לסוף, לא יודע אולי, אבל... אני חושב ששחקה כדורסל כל עוד הוא בריא, הוא צריך לשחק, גם...
אז אני אשאל את השאלה הזו.
אתה לא יכול לשחק כל הקריירה שאתה מסיוע.
שנייה, אז אני אשאל אותך שאלה, סגב. אם הייתי אומר לך עכשיו, זיין וויליאמסון נפצע במשחק 3-3 בשכונה.
נו.
מה אתה אומר על זה?
מה ההבדל בין כדורסל מכללות לשכונה?
בדיוק, אני אומר, בסה.
אז הוא לא צריך לשחק.
אז הוא לא צריך לשחק.
לא, הוא צריך לשחק.
למה?
ככה, כי גם אם הוא נפצע עם חברים שלו ב-3-3 בשכונה,
לא, אבל
וגם אם הוא נפצע במשחק רשמי, אם אתה שחקן כדורסל מקצועי...
אם הוא לפני החוזה המקצועי...
אבל הוא לא מקצועי.
אבל אתה שחקן מכללות, סבבה?
אבל שחקן מכללות הוא חובבן.
אוקיי.
הוא לא מקבל שכר מדיוק, הוא עוד לא חתם על חוזה...
אבל אתה בדרך, אתה יודע...
אז למה בדרך?
רק אם אתה שומר על
זה.
זה בדיוק העניין.
אתה תראה שכל שחקן, גם עם הפציעות הכי קשות, הם הגיעו לחתימה...
גרג אודן,
סגב.
גרג אודן שיחק ב-NBA.
מה הוא שיחק?
זה לא משנה, הגעת...
זה לא משנה, זה מיליונים של דולרים.
כל משחק 15 שנה ולהרוויח מאות מיליונים, הוא שיחק... כמה הוא שיחק? 300 משחקים?
אבל כל זה מבוסס על פציעת מכללות?
אולי?
לא. אין מה להשוות בזה.
אין פציעות מסיימות קריירה?
יש פציעות מסיימות קריירה בכל שלב בקריירה.
אבל למה לעשות את זה בשלב בקריירה שאתה לא צריך לעשות, אתה מקבל עבורו אפס כסף, ודרך אגב, זה גם השלב היחידי שאתה לפני הכסף הראשון שלך, אז אם אתה בא מבית שהוא לא מבוסס, ורוב השחקנים מגיעים מבתים לא מבוססים, אתה מסכן את ההבדל בין שתהיה מאוד מאוד עשיר בחיים שלך, ובין שיהיה לך כלום.
לא יודע, לדעתי...
גם לא אחרי שאתה 10 שנים בליגה ואתה...
אם אתה שחקן אמיתי ויש בך את רוח התחרותיות, ואתה רוצה...
אז אני שאל אותך שאלה.
אתה לא יכול לשבת שנה
שעה בבעלה ולא לעשות כלום.
שנייה, אם ג'אן וויליאמסון לא היה הולך למכללות בכלל, היית אומר, כאילו, למה הוא לא הולך להתחרות?
כן, למה הוא לא הולך לשחק? אם הוא שחקן כדורסל. למה הוא לא... כאילו, למה הוא... אם אתה אומר, הוא היה הולך ל-NBA...
אני יכול לשאול אותך שאלה?
כן.
לחצתי על כפתור ההתקלה, כי זו התקלה.
יאללה.
אם הבן שלך, אתה עכשיו אבא, מזל טוב.
תודה.
בן שלך משחק לדורסל, והוא בן 18, והוא הכי טוב בשכבה שלו, והוא ב-NBA מועמד כמעט בוודאות להיבחר ראשון בדראפט, האם היית שלח אותו עכשיו לשחק שנה כדורסל עבור אפס כסף, שנה שהיא תחרותית, והיא מאמצת וזה?
חד משמעית כן.
באמת?
חד משמעית כן. אני רוצה שא' ישמור על כושר, ייכנס לעניינים, הוא צחקן חדש, צעיר. הסיכוי לפציעה מבחינתי, זה הלאה, אוקיי.
אתה יודע שאפשר לשמור על כושר ב...
חתמת חוזה רוקי של ה3-4 עונות הראשונות, והשכר שם גם ככה הוא לא גבוה, זה עדיין חוזה רוקי שנייה, ובשנה הראשונה, למה שצחק? כאילו יותר משנה, נגיד שיחקת את השתי עונות, העונת חוזה שלך, העונה האחרונה שאתה בא או חותם או נעשה פרי אייג'נט, למה לך לשחק בה?
כי זה יפגע בערך שלך.
למה לשחק בה?
כי זה יפגע בערך שלך.
לא תשחק, זה יפגע בערך שלך.
אתה באת ערך, אתה באת כאת זיון וויליאמסון?
זה לא אותו דבר.
לא שיחקת במכללות, חתמת חוזה רוקי?
אם אתה לא משחק, אם אתה לא משחק עונה שאתה מקבל
עליה... הגעת לעונת פרי אייג'נט?
סגב, אם אתה לא משחק, אם אתה בוחר לא לשחק עונה בחוזה מקצועני שאתה מקבל עליו כסף, אתה פוגע בתדמית שלך.
זה לפני החוזה הגדול.
לא, אבל גם החוזה הגדול מושפע מהחוזה הזה.
רגע, את השלוש שנות...
אני נותן את הדוגמה של מייקל פורטר ג'וניור. מייקל פורטר ג'וניור נבחר 14.
שלוש שנות אתה משחק טוב, ואז אתה אומר, הילד שלך, אתה שם אותו על חוזה של כמה? 7 מיליון במקרה המטורף ביותר?
וואי, דאגתי שתהיה פה הסכמה, אבל שכחתי שסגב פה.
ואז...
תמיד לקחת את ה...
למה אתה לוקח את הקו הסלור רציונלי הזה?
זה הקו ממש לא...
אתה יכול בכל שלב בקריירה להגיד, אוקיי, אתה לפני
C. סגב, אתה לא יכול.
אוקיי.
במכללות, שאתה משחק במכללות...
אתה חושב שאין חשיבות למכללות בכלל? אפס?
אפס.
זה מה שאני...
זירו. לא.
זה מה שאני רציתי להעלות.
שנייה, לא אפס.
יש שחקנים מסוימים שהשנה במכללות מאפשרת להם להראות את עצמם שנה, שנתיים, שלוש, כדי להיות פרוספקטים ב-NBA. זה לא המצב של זיון וויליאמסון, זה פשוט לא. בגלל זה התחלנו מזה שהוא אמר, מרסלו אמר, אחרי 3-4 משחקים, הוא כנראה הבטיח את המקום הראשון, וגם אם הוא יהיה מקום שני, גם אם הוא בחר שני, גם אם הוא בחר שלישי, כמה כסף זה? זה חוזה מובטח, זה מיליונים, איך אתה לא מסכן את זה?
לא, אני לא...
של מה?
אנחנו לא מסכים.
בשביל מה? להציג איזשהו מסורת עתיקת יומין של מכללות?
לא, לשמור על כושר משחק.
אנחנו עוד מעט נדבר על שחקן שעשה פעם ראשונה מהלך של לקחת, חזר בו מהתחייבות במכללות ולקח שנה חופש, התאמן עצמאית, נכון, בגלל שזה כנראה חדש ובגלל שהוא לא שם גדול, זה דרדר אותו משמעותית בדראפט, אבל זה הולך להיות משהו שהולך לקרות יותר ויותר.
לא בטוח שמשמעותית, אבל כן. אני לא מבין את ההיגיון שלך, ולא לשחק תחת חוזה מקצועני זה פשוט... חובבני, ואז אתה תענש על זה, על ידי איך שאנשים בוחנים אופי גם, כשאתה מוכרח על פי חוק, שלא מאפשר לך להגיע בגיל שאתה מסיים תיכון, להגיע לליגה, ואתה צריך ללכת לבזבז שנה איזושהי צורה, ואתה אמרת, אוקיי, אין לי ברירה, אני אלך לדיוק, ועכשיו אני רואה שאין שום אפסייד בזה שאני משחק שם.
אז למה ללכת לדיוק?
אני טוען שזה טעות.
אוקיי. זה אין טעם במכללות בכלל, צריכים לסגור את הדבר הזה.
ברור.
נכון.
לא יודע אם צריך לסגור, אבל לא לשחקנים.
צריך לשנות.
זיון וויליאמסון אין לו מה לחפש שם. אין שום בנפיט לזה שהוא ילך לשחק שם עונה או 5 משחקים וייפצע. שום בנפיט.
אלא אם כן הוא מרוויח על הכסף.
לא, זה ברור, זה לא המצב היום.
נכון, אז בגלל זה אמרנו, זה או לסגור או לשנות משמעותית את כל השיטת הגמול בליגה.
ודבר שאני רציתי להעלות, בעבר הייתה איזושהי גאווה בזה, ללכת למכללות, לזכות באליפות, זה היה נרשם בספרי ימים, שחקנים, שקיל שיחק 3 שנים במכללות, דנקן שיחק 4 שנים במכללות, היום אין לזה כבר משמעות, זה איזושהי תחנת הצירה שקפו על שחקנים להגיע לשם, הם צריכים להעביר את השנה הזאת.
אבל אז זה היה בדיוק כמו היום, זה היה המון עניין גם של מודעות.
לא, גם הכסף היה הרבה יותר קטן, אז לעומת עכשיו.
גם נכון. כן, אבל...
זה גם, אני לא רוצה לערב פה כל מיני עניינים פסיכולוגיים וחברתיים, אבל זה עידן האינדיבידואל, זה גם ה... אני לא מנתק את זה מהשחקנים שעושים שרירים על הקבוצות שלהם, וזה הרבה יותר מודעות למה אני רוצה להשיג מכל הסיפור.
גם לגמרי, אתה חושב שזיון היום הוא לא, נגיד, טופ 50 שחקני כדורסל מוכרים בעולם?
כן.
ואז זה לבד כאילו אומר שהוא שווה המון 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 כסף.
נכון.
ועד כמה ששפסקי יכול לשפר אותו?
העניין המקצועי הוא לדעתי החלק הממש משני פה.
לא, אבל גם.
דרך אגב, זה הכי נהרס עם ה-one and done, כי ברגע שאתה לא רוצה לשפר שחקן כדי שלווה אותך עכשיו שנתיים, שלוש, ארבע, אתה רוצה לנצח השנה,
לגמרי.
אז אתה לאו דווקא משפר אותו, אתה נלחם על לנצח עכשיו.
אז זה עוד אינסנטיב, למה לשחקן
מתחושב? הסיבה שג'ון קליפרי מגייס כל כך טוב לקנטקי, הוא אומר להם בפרצוף, אני לא מתכוון שאין לי שום שאיפות שתהיו פה יותר משנה, אנחנו נשחק סגנון משחק של NBA, אתם תוכלו לעשות דברים שבלא של סיסטם, אני לא הולך להפריע לכם, תבואו ותנו לי את התארים. ואין פה שום אפקט חיובי למשחק. אם אתה טופ 40 פרוספקט בצורה כזאת או אחרת, ללכת כאילו לבחור ולשחק במכללות, זה כאילו... אפסייד מאוד מאוד קטן, כי גם ככה GM'ים בוחרים לפי אפסייד. אז כאילו שאתה מגיע בגיל 20 לליגה, לעומת שאתה מגיע בגיל 19, זה משמעותי להם.
אנחנו מסכימים יותר מדי בתקופה האחרונה.
כן, יאללה, אני חושב שאפשר להתקדם.
כן.
המכללות זה בושה וחרפה, זה עושק שבמיוחד עושקים בו את החברות, את השכבות החלשות. זה גם האי צדק שם זועק לשמיים, אני פשוט חייב להצטער. האי צדק...
אני מחפש משהו אחר.
זועק לשמיים שמאמן מרוויח 7, 8, 9 ו-10 מיליון, ויכול לעזוב מחר תמורת חוזה יותר טוב. אם שחקן רוצה לעבור מכללה, הוא צריך לשבת שנה בחוץ. המכללות מוכרות הגופיות שלהם במיליונים, אסור להם למכור חתימות, ללכת למפגשים, אפילו אסור שיזמינו אותם לארוחות, זה פשוט בושה. אפשר להתקדם.
מעולה, מצאתי את מה שרציתי למצוא. אפשר להתקדם מזיון בכלל.
לגמרי.
סיימנו איתו, יופי. אז אני רוצה להגיד על הסגמנט, שאנחנו נקרא לו פרוספקטים מתחת לרדאר. כל אחד ידבר על איזה מישהו אחד. עושה לדעת? אתה לא רוצה? אתה רוצה שמישהו אחר יתחיל? סתיו, אתה רוצה להתחיל?
אוקיי. נעשה אחד אחד?
אני החלטתי בסוף לעשות רק אחד.
אני גם אחשוב על משהו תוך כדי.
טוב.
לא גם.
אוקיי, אז אני אמרתי, אני ביקשתי להאריך לשלוש, אבל יאללה. יש לי שניים, אז אני אתחיל באחד. אני לא יודע כמה מתחת לרדאר, ואני לקחתי שחקני שנה שנייה, אבל במה דה ביו.
אם אתה כאילו כן מתחת לרדאר, כי הוא שם, אבל עכשיו בגלל שהוא לא עשה התקדמות משמעותית השנה, אז כאילו יש להגיד עכשיו את השם שלו בתור מישהו שאתה חושב שהוא יהיה שחקן טוב, אז יש פה איזה ריץ' מסוים.
אוקיי, אז אני הולך לתת לך כמה סטטיסטיקות מעניינות על במה דה ביו.
מוכן לזה.
אני אגיד דבר מאוד מאוד כללי עליו ש...
הוא במיאמי היט.
גם זה, ו... היתרונות הפיזיים שלו בתור סנטר מודרני, והיכולת שלו להיות מאוד מאוד טוב בחילופים, זה יתרון מובנה באיך שהוא משחק וביכולות שלו. ועכשיו בוא נראה מה זה בפועל. במה דה ביו משחק סביב ה-20 דקות למשחק, והמספרים שלו הם בסדר, אבל בשנתיים בקריירה שלו, שמיאמי שיחקו איתו מעל 30 דקות למשחק, אז הוא כבר קופץ לממוצעים מאוד מאוד גבוהים של 17 נקודות, הוא פלוס... 10 בנט רייטינג, אז מיאמי יש להם סיטואציה מאוד מאוד מוזרה בקבוצה, עם סגל מאוד לא ברור, יש המון עומס על העמדה שלו, ברור שככל שהזמן יתקדם, חסן ישחק פחות, במיוחד שהעונה הבאה, החוזה שלו גם סוף סוף אפשר להעביר אותו כאקספיירינג, וכשבן משחק הרבה, מיאמי טובים, והוא בכלל מתפוצץ, והוא פשוט שיחק 20 משחקים כאלה בקריירה, זה לא מספיק, אבל כשהוא משחק, הוא מקבל את הדקות, הוא מראה שהוא שם. ואז אני אומר שפשוט, בגלל שמיאמי אוסף של שחקנים שמשחקים סביב ה-20, אז זה נראה כאילו לא, אבל כשהוא מקבל את הצ'אנס, הוא כן.
אוקיי, מעניין.
מעניין, אני גם חושב.
אתה ממשיך עוד אחד? רוצה שאני...
לא, אני אתן לך לסיים. על אותו משקל, וזה שחקן שממש הולך להפתיע אתכם, זה לוק קנארד, ש... מדהים, כמה הוא טוב כשהוא משחק מעל 30 דקות למשחק. מעבר לעובדה שהוא נותן 50% מהשדה, 45% משלוש, ו-17 נקודות כשהוא משחק מעל 30 דקות למשחק, מוצא הוא 33 על 20 משחקים בקריירה, הוא בנט רייטינג של פלוס 13. לאחרונה, בתקופה האחרונה שדטרויט יש תקופה ממש טובה, זו תקופה שהוא משחק בהרבה יותר דקות, הוא הופך להיות...
כן, מאז שרג'י בולוק עזב.
הוא הופך להיות שחקן מאוד משמעותי, גם כאופגרד וגם כמוביל כדור, ואני חושב שדטרויט מבינה את זה, ולאט לאט נתנת לו יותר לשחק, והם מקבלים המון מזה.
אתה צודק, זה מאוד מפתיע.
כן, יאללה, עכשיו אתה יכול להפציץ.
טוב, אז יש לי פייבוריט חדש בשנה האחרונה בליגה, אם מישהו לא יודע, וזה מיטשל רובינסון. אז הוא קודם כל השחקן שדיברתי עליו לפני, זה שחקן שהוא הראשון שחזר בו מהתחייבות לשחק בקולג'ים, הוא התחייב לווסטר קנטקי וחזר בו, לא שיחק בקולג'ים, בחר להתאמן בעצמו, לבלוט את השנה הזאת רק באימונים ולשפר את עצמו. הוא נבחר בבחירה 36 בדראפט האחרון, שזה יכול להיות, אני טוען שיש שם כמה קבוצות שוויתרו עליו בגלל שהם לא ראו אותו לפחות, וזה כנראה עשו טעות. יש לי... קראתי מקורות שמועות כאלה שאומרים שמג'יק רצה לבחור בו במקום מור וגנר, ולא עשה את זה, ואני חושב שזה יכול להיות שעוד נראה שם הרבה ביקורות על הדבר הזה. אז הוא מקום שלישי בחסימות למשחק בכל הליגה, למרות שהוא משחק 18 דקות, שזה נתון מטורף. אני רוצה כאילו לפרק את זה לעוד כל מיני תתי נתונים סביב אותו דבר. פר 36 הוא עם 4.5 חסימות למשחק העונה, ושמתי את זה מול all time פר 36 עונות של שחקנים, ולראות כמה הם עשו בממוצע. אז אחרי שאתה מנטרל קצת אנומליות של מעט דקות, העונה שלו במקום ה-25 בכל הזמנים לחסימות. וזה כאילו זה נשמע לא הרבה, אבל הוא שחקן בן 20, אז הוא שחקן היחידי ברשימה הזאת עד שאתה מגיע ל-70 הראשונים, וזה גם לפי עונות, אז זה לא רק שחקנים, כי יש לנגיד ה-10 עונות הראשונות, זה 7 עונות של מנות בול ו-3 עונות של מארק איטון, אז כאילו, עובדה שהוא שם זה מאוד מאוד יפה. אני גם לא רציתי לרדת רק לחסימות, אז הוא גם מקום שלישי בדיפנסיב פילד גול פרסנטג' בין הסנטרים בליגה, זאת אומרת שהוא גם ממש גם מאיים על היריבים שלו מתחת הסלים, ו... אני רק אסיים את זה במקום ראשון בליגה בחסימות, באחוזי חסימות, כמה שהוא חוסם מתוך סך השחקנים שנמצאים על המגרש, והוא מקום ראשון בליגה בטרו שוטינג. אז יש לו סוג של מולד כזה של קלינט קפלה, שחקן שהוא קולע באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כי הוא קולע אותם ממש ממש קרוב, כולנו רובם מודנקים, דרך אגב 89% מהזריקות שלו, זה במרחק עד 3 פיט מהסל, כל כמעט דנקים, אבל הוא כן קולע הרבה נקודות, והוא כן עושה את זה באחוזים גבוהים, והיכולת שלו, וזה הדבר שהכי נעלם מהרדאר, הוא חוסם מעולה לשלוש. היכולת שלו לשמור ולהאמין בעצמו שיכול לחסום גם זריקות לא רק מתחת לסל, היא נותנת לניו יורק הרבה אופציות, ואני מאוד אוהב את הכיוון של הקריירה שלו הולכת אליו. אם הוא רק יקבל יותר דקות, ויצטרך ללמוד לעשות פחות עבירות. יצטרך להתאמן על הדברים האלה שהרבה פעמים אנחנו רואים מסנטרים הגנתיים שהם נוטים לעשות קצת יותר מדי עבירות, להתלהב יותר מדי, לא לשחק עם איזשהו מנוע פנימי כזה, או בסט כזה של שקט, ואז אנחנו נראות אותו באמת.
דווקא סנטרים בוסרים, כמוהו, הם מגיעים לפריחה, במיוחד הגנתית, בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, גיל 20 לעשות את מה שהוא עושה מבחינה הגנתית, זה מרשים בטירוף.
כן.
אני יכול אחד?
כן? חשבת על משהו בינתיים?
כן, לא, האמת שמישהו שהיה לי בראש, לא בהקשר של הסגמנט הזה, אבל יאללה, אני אלך עליו, גם רוקי, לנדרי שמט. פחות עקבתי אחריו כשהוא שיחק בפילדלפיה, למרות שקלעי, הוא היה בקאפ של ג'יי ג'יי רדיק, והיה לו ממוצע של בערך 8.5 נקודות למשחק בפילדלפיה, ואז בטרייד דדליין עבר לקליפרס, ו... המספרים שהוא נותן בקליפרס, בתשעה משחקים שהוא שיחק שם, 28 דקות למשחק, הוא קולע 12.5 נקודות למשחק, הוא קולע 3 שלשות ב-46.5% שגם ווליום וגם מבחינת אחוז זה מטורף. הקליפרס שחשבנו שאחרי הטרד דדליין ביטרו על טובייס הריס, הלכו לטנקינג, יחד איתו הם בפלוס מאזן חיובי של 6-3 בתקופה הזאת. כשאני מסתכל על האון אנ אוף שלו, האון אנ אוף שלו הוא פלוס, הנט רייטינג הוא פלוס 10.4 כשהוא על המגרש מאשר כשהוא על הספסל. זאת אומרת, גם שיפר את הקליפרס, גם נותן מספרים יפים ועובר מתחת לרדאר, לא מדברים עליו יחד עם הרוקיז הגדולים של המחזור הזה.
יפה, סתיו, אתה רוצה לסיים?
להביא עוד שחקן?
אם אתה רוצה.
שימו עין על ג'יילן ברנסון.
אוקיי.
יאללה.
ולי יש עוד שחקן, ואני גם אגיד אותו רק במשפט, כי לא אספתי נתונים לפני זה, דריק ווייט. שימו עין גם עליו.
יהיה לו עונת מבחן שנה הבאה.
נכון. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לפינה חדשה, היא סוג של איזה וריאציה על פינה ישנה למאזינינו ותיקים שזוכרים אותה, אז פעם היינו עושים החמישיות. אני לא רוצה יותר לעשות חמישיות, כי בגדול היינו מגיעים לפה יותר מדי אפויים על אלה שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ואני מעדיף לעשות הרשימה. זה דביר מאתר רשימה מוחלטת, דפיניטיב, אי אפשר להרער עליה, ואתם תגיבו עליה פעם ראשונה.
אני מרגיש שאני צריך להוריד צליל חדש, סאונד חדש.
לגמרי.
הרשימה.
מוכנים? הרשימה של הפעם, 15 השחקנים הכי שמנים בכל הזמנים.
I like it.
יופי. אז אני ארוץ על הראשונים. שקיל אוניל, מקום 15, תגיבו שאתם רוצים להגיב.
מה היה המשקל שלו בעונת C?
325.
לא, 360 פאונד. בוא נדע C שלו.
כתוב פה בעד.
זה בדפיניטיב זה 325, מה זה בקילויים?
330 זה 150 קילו, זה 140 ו...
לא רע בכלל.
144.
מקום 14, סימבולר.
היה לו הופעות?
אה?
היה לו הופעות?
כן, הייתה לו הופעה, זאת הייתה לו הופעה אחת.
אני לא אוהב את הכניסה שלו לרשימה.
360 פאונד.
אבל הוא לא שמן.
360 פאונד הוא שמן.
כן, הוא גם 7...
5?
לא, 7-4.
אבל הוא שמן.
אוקיי.
הוא שמן.
לא אוהב.
מקום 13... צ'ארלס ברקלי.
צ'ארלס ברקלי יותר שמן משקיל?
כן. The round mound of rebound.
פר אינץ' הוא יותר שמן.
פר אינץ', כן.
מקום 12. מיודעיך, מרסלו. אדי קורי.
כוכב אדי קורי. משהו, הגדלים שהוא הגיע להם כשהוא היה במרכאות שחקן בניקס, זה היה עצוב לראות אותו. באמת, זה לא...
כן.
350 פאונד בסיאו.
ואדי קרי של שיקגו לפני כל הבלגן היה אחלה שחקן.
היה לו שם איזה רגע...
לפני החוזה של השש שנים 60 מיליון דולר. כן. חתם על זה והתחיל לאכול.
מקום 11. גלן דייביס. 6,9,289 פאונד.
כן. הוא שמן.
ראוי.
הוא שמן. ולא היה לו, והיה לו משחק של ה... יהיו כמה, אני מקווה שהם יהיו ברשימה הזאת כמה שמנים שהיה להם משחק מאוד רך, שזה יפה, כאילו לא אגרסיביים, אלא היה להם יד נרקה כזאת ויכולת מסירה ספירה מינוס.
כתוב באתר שהאגדה מספרת שכשהוא היה טינג'ר הוא נכנס לקרב התאבקות עם 325 פאונד.
וואו.
כן.
אנדרטייקר בסיאו שקל 328 פאונד, סתם אני כאנקדוטה. כן, תמשיך.
כן, תמשיך.
מספר 10. פט פייס. ריי פלטון.
שיו, שומן. קראתי לפני זה כמה זמן בהתראות של הפנטזי, היה כתוב איזה משהו מאוד מאוד רנדומלי של ריי פלטון מחוץ לרוטציה של OKC. באיזה עולם ריי פלטון, כשהוא נראה כמו שהוא נראה ברוטציה של אגודת ספורט.
בפיניקס הוא יכול להיות שחקן משמעותי.
מקום 9, ג'הדי ווייט.
אתם
מוכנים את הכניסה הזאת?
אני לא זוכר אותו שמן.
בתמונה פה הוא שמן.
אני לא זוכר אותו נקודה.
כן, לא, כן.
תמונה פה נראה שמן. מקום 8, סטנלי רוברטס.
בחירה שאני מאוד אוהב. אורלנדו בחרו אותו בסיבוב הראשון. עונה לפני שהם בחרו את שק. שק היה המחליף שלו ב-LSU כשהם היו ביחד במכללות, והוא היה מאוד מאוד שמן, הייתה לו פציעת אקילס שגמרה לו את הקריירה לפני זה, הוא היה יחסית סולידי.
והוא גמר את הקריירה שלו על ידי שהוא הושעה מהליגה, בגלל שימוש בסמים, a.k.a. וויד.
מסביר את המשקל.
מקום שבע, מייקל סוויטני.
אופה.
וואו, הוא ענק.
מייק סוויטני, בתור שחקן קולג'י בג'ורג'טאון, סחף השוואות לגדולים של המכללה, ואין לזה, משהו כנראה באוכל של ניו יורק, קוראים להם להשמין.
אני מכיר איזה ארבע שמות ממה שהקראת עד עכשיו.
אתה תכיר גם את מקום שישי, גרג אוסטרטג.
אני
לא מרגיש לי כזה
שם. לא, הוא לא שישי. הוא פשוט הגדול, ובטח...
מרגיש ויקינג כזה גדול.
אוסטרטג ויקינג.
ויקינג, כן?
לא.
טוב, מי ויקינג לפלח? מקום חמש, בי קאנטרי, בריאן טריבס.
גמור.
ביג קאנטרי.
כן, אבל הוא ביג הוא גדול, לא ביג הוא שמן.
לא, לא, הוא היה לו לוק, הוא לא היה שרירי. הוא היה גדול,
הוא היה מאוד רופס.
אני חושב שהלוק שלו עוזר לו להתאפס יותר שמן.
כן, הוא היה רופס, זה היה נראה לי יותר.
מקום ארבע, ג'רום ג'יימס.
אוי, איזה שחקן נורא. עוד אחד שישמין בניקס. אנחנו בכמה כבר? אדי קארי, מייק סוויטני, ועכשיו ג'רום ג'יימס.
הוא בניקס?
היה בניקס?
בטח, את כל השמנה שלו עשה בניקס. הוא שחקן שקיבל חוזה על...
עובר לשיקגו
ולא... לא קונטרקטיר, אלא שתי משחקים טובים מול הספרס בפלי אוף.
אני טוען, ואני רוצה שתעלה את זה לסקר, האם ג'רום ג'יימס קיבל חוזה בגלל שהוא עשה שני משחקים טובים בפלי אוף, או בגלל השם שלו? בעיניי זה בגלל השם שלו. ג'רום ג'יימס זה חוזה, זה שם שאני נותן לו חוזה.
כן, לא משנה באיזה ספורט בכלל, כאילו. פוטבול, בייסבול, כדורגל,
NBA. אבל אני רוצה שתעלה את זה עם התמונה שלו.
אני אשמיד את התמונה שלי.
סיגור.
סבבה. רוב, מקום שלוש. חשפתי את זה. מקום שלוש. רוברט טריילור. רוברט
טריילור. זל.
הטריילור.
מה חשבו לעצמו במילווקי? הוא היה שמן שיצא המכללות, הוא היה כאילו שמן. הוא שיחק שמן, והיה יכול להיות להם את דירק עם ריי אלן. נראה לי לא רע.
מת בגיל 34, מת כיף לב.
מפתיע.
הגיוני.
מקום שתיים. אוי, זה לא מתאים לפה.
מה?
אני לא אוהב את זה. זה זייק רנדולף. זיבו. לא שתיים.
בטח שלא שתיים.
תראה, זיבו שמן.
היו פה שמות יותר טובים.
היו פה שמות שהם שמנים קלאסיים, אני בטוח שכאילו מקום ראשון כולנו יודעים מי הוא.
כן.
והוא בטח לא בלבל של המקום הראשון, אבל זיבו שמן. כאילו
אבל אין לו אווירה.
יש לו סנטר כפול.
אבל אין לו אווירה, הוא צב נינג'ה, אבל אין אווירה.
האם זיבו השחקן הכי גדול בהיסטוריה עם סנטר כפול? שים את זה לסקר.
אין לו סנטר כפול.
בטח שיש לו סנטר כפול.
האם לזיבו יש סנטר כפול?
זה הסקר.
זיבו גם אחד השחקנים אוהבים עליי בהיסטוריה.
אני גם חושב שכשמן הוא השחקן הכי טוב מכל הרשימה הזאת. כשמן.
יותר משק?
שק כשמן?
שק כשמן לא יותר טוב מזייק רנדולף.
לא, זה מה שאני אומר. כשמן...
הבנתי. אוקיי.
שק של בוסטון לצורך העניין.
לא יותר טוב מזיבו.
לא יותר טוב ממנו.
טוב, אני אעבור למקום הראשון, אתם יודעים מי זה? זה
אוליבר מילר.
אוליבר מילר.
קראתי ושיערתי. הכינוי שלו באופן מאוד מאוד אירוני זה The Big O, שזה גאוני, כי ה-Big O האמיתי זה אוסקר רוברטסון, הוא פשוט, אני לא יודע, זה יצחיק.
הוא בסיאו שקל 375 פאונד, זה 170 קילו. שחקן NBA.
בסיאו.
בסיאו.
לא, בסיאו משקל, לא בסיאו היכולת. חסרים לי פה שתי שמות.
שון קמפ השמן.
מה שבאתי להגיד?
קמפ ובוריס דיאו.
ובוריס דיאו לגמרי. טוב, יפה.
מה עם וין בייקר? הוא גם השמין לקראת הסוף.
נכון, גם וין בייקר.
אולי לא ברשימה.
אתה יודע מה? אפרופו זיבו, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל שיש לך כפלים שאתה מקפל את זה אחורה עם הצוואר, גם זה הוא הגדול ביותר בהיסטוריה עם כזה.
סגור.
אוקיי.
מקובל.
אני מת על זיבו.
טוב. יש לי דיון מעניין שאני רוצה לפתוח אתכם כבר הרבה זמן, ואנחנו נוגעים פה כרגע בדברים שהם מאוד מאוד חמים וקורים בליגה, אז כולם מדברים על לברון ג'יימס, ויגיעו לפלי אוף, לא יגיעו לפלי אוף, אני רוצה להתרכז בכמה נושאים סביב, הנושא, סביב הסיפור כרגע של לברון ג'יימס, ולהתחיל מנושא ההגנה. אז אני אציג את זה ככה. זוכרים שדיברנו שנה שעברה על הכתבה של 538, על איך של לברון חוסך זמן בזה שהוא לא מתאמץ מספיק בהגנה, וככה הוא מרשה לעצמו להיות שחקן לתקפה יותר טוב. אז אם היום בשנת 2019 הוא לקח את זה לאקסטרים, והאם הוא הופך להיות שחקן לא טוב בהגנה ולהביליטי לקבוצה שלו?
אני חושב שהוא להביליטי הגנתי כבר 3 שנים, אז בטח ובטח שהעונה. אני מודה לא התכוננתי כמו שצריך, ואני מאוד מעניינתי שמישהו כן היה מתכונן ויודע להגיד מה מספרי הגנה של לברון טרום ואחרי פציעה, יש לך אותם?
לא טרום ואחרי פציעה.
אז זה היה מאוד מעניינתי לדעת. אני חושב שכמו שאומרים, 3 שנים הוא ליביליטי הגנתי, וגם קליבלנד, בגלל שהיה לה 0 שומרים, לא יכלה להתגבר על זה שהוא כל כך גרוע, כי בעבר שלו היה מרים הגנות ולא צריך שהגנות יעזרו לו.
כן, אבל בקליבלנד הוא יכל להיות ליביליטי הגנתי, ועדיין ידעת שקליבלנד תסיים במקרה הרע שלישית רביעית בקונפרנס, ותגיע לגמר הקונפרנס.
לגמרי.
במערב של היום הוא לא יכול לעשות את זה.
לא, גם בלי 20 משחקים.
נכון, ואין לי את המספרים שרצית, אבל מבחן עין, היו יש המון המון סרטונים של המשחקים האחרונים מאז שהוא חזר מהפציעה, שהוא פשוט עומד ומסתכל על מהלך ההגנה, שחקנים חותכים לידו.
אני רוצה להגיב על זה.
הוא לא עושה כלום.
אני בעצמי לא הגעתי לדעה המוחלטת. אני גם ראיתי את הסרטונים, ואני גם ראיתי את זוכר את הכתבה של 538 משנה שעברה, וראיתי איך זה, אני רואה איך הוא משחק, ועדיין הגעתי לאיזשהו נתון, נתונים מאוד מעניינים, אז יש אתר שנקרא, מה לשם שלו? זה כזה, סינרג'י.
מרח שלי, השם שלו, .com.
לא, סינרג'י. אז סינרג'י זה אתר שאוסף המון 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 נתונים ועושה מהם איזשהו סנס, אז יש להם נתונים שהם עושים על הגנה ומנתחים הגנה לפי עמדות ונותנים בסוף, כאילו אני יכול לראות את כל הנתונים, אבל נותנים איזשהו בסוף דירוג לפי הממוצע בליגה. אז אם אתה לוקח את לברון ג'יימס השנה ואני לוקח את כל השנה מההתחלה, כספוט-אפ דפנדר, שזה 38% מהזמן, הרייטינג שלו בסוף הוא גוד. הוא ב-60% העליונים של הליגה. פיק-אנד-רול בול-הנדלר דפנדר, אקסלנט. פיק-אנד-רול בול-הנדלר נגד-ביט דפנדר, אברג', איסוליישן גוד, הנד-אוף אקסלנט. פוסט-אפ גוד, רק באוף-סקרין הוא אברג' בהשוואה לדפנדר בליגה.
אז אתה אומר שהוא שומר טוב.
אז אני אומר שעדיין בסוף נראה שהוא שומר טוב, זאת אומרת לפחות לפי נתונים האלה, ובגלל זה אני קצת נקרא בין מבחן העין לבין מה שהנתונים אומרים לי. נתקלתי בסרטון מאוד מאוד טוב של פרי דורקינס, אם אתם מכירים, הם עושים גם תקצירים של משחקים, ומסבירו את זה שם, אני נוטה להאמין שיש פה בעיקר משהו שאנחנו מחפשים לראות בלברון, ואנחנו לא בהכרח רואים את זה. הרבה פעמים הלייקרס מחביאים אותו במרכאות על השומר הכי פחות טוב, ואז שאתה רואה אותו מזלזל, זה לא באמת הוא מזלזל, זה הוא
עוזר.
עוזר כדי לדעת, בדיוק, כי הוא יודע שהוא לא צריך להתאמץ על השומר שלו. אז יש כל מיני דברים כאלה, ודרך אגב, בגלל גם האפקט לברון, שמדיין מכירים אותו בתור גורם שהוא אינטימידייטינג, אז הרבה פעמים כשהשחקן מולו עם הכדור, אז הוא מוסר אותו, והוא לא הולך לתקוף את לברון בכלל. אז יש פה עוד כמה פרמטרים, שאני לא בדיוק יודע איך לאכול אותם.
שמואלה, קניתי.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם על תיאוריה שסיפרתי לסתיו אתמול. אבל בואו נניח כרגע שהוא באמת ירד, והוא בטוח פחות טוב הגנתית מלברון של השנים שהוא היה מאוד מאוד טוב הגנתית. ואני חושב שאנחנו מדברים עליו הרבה שנים בתור חזר, 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 אבל יש סיבה הגיונית לזה שבגיל 34 או בגיל 33, שחקן יצטרך להתאמץ פחות במקומות מסוימים על המגרש, כדי להצליח שיהיה לו אותו אפקט בשאר המקומות על המגרש, כי אי אפשר להתאמץ 40 דקות כמו שהיית כשהיית בן 22. אז אם זה קרה ללברון, רציתי לבדוק אם זה קרה גם לג'ורדן. האם ג'ורדן, שהוא גם שומר ענק, האם הוא גם היה שומר ענק בגילאים 34-35, שהוא לוקח את העדיפויות עם שיקגו? אז באמת חלק מהעונות, אין לי את הנתונים כרגע מול העיניים לצערי, אבל חלק מהעונות שהדיפנסיב רייטינג שלו היה הרע ביותר בקריירה, היו דווקא העונות האלה, ומה שחיזק לי את התיאוריה, שפיפן שחקן אדיר. הוא שומר כל כך טוב ששיקגו, גם כשג'ורדן לא היה בסיוע הגנתית, ועדיין אני לא אומר שהוא לא היה שחקן הגנה מצוין, אבל הוא לא היה בסיוע הגנתית, היה את פיפן כדי תמיד להיות שם בהגנה, כדי לעשות את שיקגו קבוצת הגנה מצוינת.
א', וב', אנחנו זוכרים ששיקגו בנגלה השנייה, כשג'ורדן היה בין 33, 34, 35, שיחק
אני איתו... אני מדבר על השנים האלה.
כן, אז בקו האחורי שיחק איתו רון ארפר, שהיה שומר פרימטר מצוין, שיחק איתו דניס רודמן, שהיה זה, ותמיד הסנטרים הנגרים ששיחקו איתו היו סנטרים הגנים, הגנתיים טוב.
חוץ בעצים, לא?
נכון, אז הם לא היו צריכים את ג'ורדן השומר הגדול של... שהוא גם היה השומר הכי טוב בליגה כשהוא היה צעיר יותר, ו... וכן, זה הגיל. אתם רוצים איזשהו נתון לגבי לברון, לגבי השחיקה והסופרמניות שהיא כבר לא סופרמניות? 8 עונות אחרונות הרי הוא הגיע לגמר. הוא שיחק מ... בוא נגיד מספטמבר, ממשחקי ההכנה לעונה עד אמצע יוני, שבה מסתיים את העונה. בשמונה העונות הללו, הוא שיחק 4,119 דקות יותר מהשחקן
אחריו.
שזה ג'יימס הרדן.
זה מטורף.
לא, עכשיו בוא נקמת את זה, זה לא אומר 4,119, פר 36 דקות, צורך העניין זה היה ממוצע דקות של שחקן מוביל בליגה, הוא שיחק 114 יותר משחקים מג'יימס הרדן. זאת אומרת שבשמונה עונות האחרונות, הוא שיחק עונה וחצי יותר מאשר השחקן שבא אחריו. עכשיו, זה לא רק העונה וחצי, זה גם הזמן התאוששות שהוא קצר יותר, מאמצע יוני עד ספטמבר, ושוב אמרנו, סופרמן, 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 בסופו של דבר, הגוף האנושי לא יכול להחזיק את האינטנסיביות הזאת כל כך הרבה זמן, וכן, מה שאמרנו בתחילת העונה, שהלייקרס לא היו אמורים להיות טובים מהעונה, זאת אומרת, הם לא היו אמורים לקחת אליפות השנה, ואיפשהו דיברנו על זה שלברון אולי ייקח את העונה הזאת טיפה אוף, ייקח צעד אחורה, ישחק אולי טיפה פחות, משהו לא עשה רוב העונה, וברגע שהלייקרס, אנחנו רואים שקצת מתחילים לאבד איזשהו כיוון, אז מאוד הגיוני שיעשו איתו את הצעד הזה ויקחו אותו אחורה. שוב, הוא עוד מעט בן 35, וגוף האנושי לא אמור להחזיק כל כך הרבה זמן, בכל כך, כל כך אינטנסיביות.
מעניין אותי לגעת דווקא בנושא הזה של היו אמורים להצליח העונה או לא היו אמורים להצליח העונה. אני חושב שאם אתה לוקח את העונה מאחרי שלא החתימו שום פרי אג'נט, אז כמובן, כן, כביכול לא היו אמורים להצליח, אבל אני לא חושב שלברון באמת היה on the same page בסיפור הזה עם ההנהלה, כי כל הסיפור כרגע עם דייביס היה מאוד לברון מנסה להוכיח שהוא גם, כשהיה הפכה איתו, הוא עדיין שווה פלייאוף, והוא עדיין שווה קבוצה תחרותית. וקשה לו, אני חושב שבאמת פיזית קשה לו לקחת צעד אחורה. ואני חושב שאנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל אני חושב שאנחנו נראה את הבקלש הזה במה שקורה כרגע בלוס אנג'לס. הקבוצה לא מחוברת בגללו. ונגיע לזה עוד שנייה.
אוקיי.
אבל אם סתיו רוצה להגיב על מה שאמרתי.
אני חושב שלברון לא חשב שבשלב הזה של העונה הוא ירדוף אחרי הפלייאוף. הוא לא העריך נכון את ההבדלי רמות בין המזרח למערב. ואני בטוח שהוא חשב שיהיה איתו שחקן שני הרבה הרבה יותר טוב מאינגרם או קוזמה. אז בין עם אליפות או לא אליפות, אני חושב שזה לא הסיטואציה שהוא חשב שהוא יהיה בה, וכל סיפור סאגה דייביס עשה שם דברים לא טובים. אני חושב שהדבר המרכזי הוא שעוד פעם, מאוד מעניין אותי לראות מספרי לייקרס שלפני ואחרי הפציעה, כי אני טוען שהוא לא בריא ב-100%, הוא פשוט אמר, פה אני חייב לחזור. והמון דברים של... אנחנו לא יודעים מה זה לברון שנפצע ומחמיץ משחקים, אנחנו לא יודעים מה זה לברון שחוזר באמצע עונה אחרי פציעה ואיך הוא אמור להיראות או לא להיראות, ואנחנו אומרים על המגרש אז הוא whatever אחוז שלא יהיה, אין לי מושג, אבל אני מאוד בקטע שעכשיו הלייקרס יעשו 2-3 משחקים, זה לא יהיה ניצחונות וירגישו את זה טוב, כן יעשו מה שמרסלו אמר, איזשהו מהלך של בוא נתקפל ונבנה יותר טוב שנה הבאה.
אתם חושבים שהוא יזהף פציעה?
לגמרי.
הוא גם לא צריך לזהף פציעה. שוב, נתנו פה את הנתונים מקודם של הדקות. לברון יכול להגיד, אני עייף, אני מבוגר, אני לא הולך לעשות שום דבר.
זה לא חושב שהם יכולים לעשות.
הוא לא יגיד את זה
במסיבת
עיתונאים, אבל DNP רסט,
זה לא משנה.
חלק מזה גם, דרך אגב, זה לנסות לשווק את הצעירים לקראת הטרייד בקיץ, הניסיון הבא להביא את אנטוני דייביס. יורידו את לברון.
זה בחירה טובה יותר.
כן.
זה עוד נכס.
שוב, אנחנו כל כך שוכחים או לא, לברון לפני שהוא נפצע הם היו ב-20-14, הם דורגו
שלישי
או רביעי בקונפרנס, זאת אומרת ש... הם העלו את הציפיות גם אצלנו. גם אצלי, שאני לא חשבתי שלייקרס יהיה קבוצת צמרת במערב, כשהוא היה בריא...
לא בא לי לעשות כאילו עכשיו את הדיון על הלייקרס, כן או לא, אבל... אתה יודע, אנחנו, המתמטיקה היא שלברון שווה פלייאוף, וזה כנראה לא יהיה נכון, אבל...
לברון בריא שווה פלייאוף.
אבל הלייקרס הם אחת הקבוצות הפצועות ביותר בליגה, מבחינת חיסורי משחקים.
כן, אי אפשר... ידעתי שאתה רוצה...
לא, אני לא רוצה לפתוח את זה. אני לא רוצה, בוא נעזוב, בוא נתקדם.
אני מסכים עם סתיו דרך אגב.
אלונזו?
לא, לא, לא ספציפית אלונזו, אבל לייקרס בריאה שווה פלייאוף.
לא, הייתי חייב לעשות את זה.
אלונזו.
אתם חושבים ש... פול ג'ורג'י מה היה מגיע, היה עושה את הפטיט פיפן? טוב, 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 בסדר, אני יודע שזה שטויות.
פול ג'ורג' בסיטואציה פחות טובה באוקלאומה, אנחנו...
בואו נדבר עוד משפט וחצי על האישיות של לברון ג'יימס, כי אני מרגיש שאנחנו עדים פה לאיזושהי טרנספורמציה בין שחקן שהוא מאוד 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 אהוב ופופולרי, ומתחילים לראות את זה בצורה לא מאוד יפה הרבה אוהדים, גם אני... אני יכול להגיד את זה על עצמי, אני לא, אני, כאילו התחרות, הצד התחרותי שבו, שאנחנו מאוד אוהבים צד תחרותי, כרגע פוגע בצד המקצועי, מקצועני, אישיותי, חביב, תקראו לזה איך שתקראו לזה, זה שהוא משמיץ את השחקנים לקבוצה שלו, זה שהוא מגיע מאוד מאוד סמאג עם קרוס יין, ובערב של הדראפט, מצייץ לכל מיני עיתונאים, כאילו זה... מרגיש לי שהאימד שלו הולך מאוד מאוד להיפגע מזה, אני יכול להגיד את זה עליי, אני מתאהבת לברון עכשיו.
אני יכול להביא שתי דוגמאות מהשבוע האחרון, אחרי המשחק מול מילווקי, שהם כמעט ניצחו ובסופו של דבר הפסידו בבית, ראיינו אותו במסיבת עיתונאים, ואתה אומר, ושאלו אותו, מה הסיבות להפסד? ואז לברון אמר, אני חושב שהצוות המסייע, שיאניס לא היה כל כך טוב באותו משחק, הוא אמר, הצוות המסייע של יאניס עזר לו לנצח את המשחק הזה, כפרפרז על הצוות המסייע שלו, שלא כן. עושה את העבודה, וזה מחלחל. ואנחנו רואים שפחות אוהב את העניין הזה עם האינסטגרם ופייסבוק, שלא עושים לו לייקים על פוסטים שהוא מעלה, אבל אנחנו רואים שיש איזשהו ניתוק חברתי בתוך הלקרס, וזה כן משפיע, וזה כן בסופו של דבר גורם להם לא לנצח משחקים. והבית זה שהוא היה מעורב אקטיבית, בכל הנושא של הניסיון להביא את אנטוני דוויס בטרייד דדליין, שחקנים ידעו שלברון מוכן לבעוט אותה מהקבוצה כדי להביא עוד כוכב, ושוב, וזה משפיע. והיה עוד דבר שאני תכף אזכר בו.
עם הדיסטרקשנס, אם אתה לא יכולים לשחק בפרנצ'ס כמו לוס אנג'לס?
לא, לא, זה לא זה, אבל גם, נזכרתי מה זה, שני משחקים שהם הפסידו בתקופה האחרונה, שבתום המשחק הוא צייץ כל מיני מיילסטונס שהוא הגיע אליהם, עקף את מייקל ג'ורדן או את קובי בריינט במקום החמישי במספר סלי שדה, ועוד איזשהו מיילסטונס, הרגע הפסדת בן אדם, כאילו אחרי ניצחון תצייץ את זה, לא יודע, נראה שקצת הסדרי העדיפויות שלו השתנו, פתאום יוצא המועד, מפרסמים את המועד שבו ספייס ג'ם יוצא, ואני לא יודע. Too much distractions, שזה מה שאמרנו שיקרה כשהוא יעבור ללוס אנג'לס.
מאוד מאוד זכוח, מאוד מאוד מלא בעצמו, מאוד מאוד מגעיל.
אז אני אומר, אגיד קודם כל את המאקרו. כל הכבוד לו. שיעשה מה בראש לו. הוא פאקינג לברון ג'יימס.
תמיד זה הטייק של סתיו.
לא, לגמרי.
הוא פאקינג לברון ג'יימס. שנים על גבי שנים השחקנים קיבלו חלק קטן מאוד מהכוח של עולם אקוסיסטם שלא יכול להתקיים בלעדיהם, וכל הכבוד לו שהוא אקטיבית משנה את האקוסיסטם הזה ממנו, וזה מחלחל לשחקנים שהם לא הוא. אם אני הייתי הוא, הייתי מתנהג כמו ואף יותר קיצוני. זה המקרו. במיקרו אף פעם לא היה שחקן החביב עליי, הוא גם לעולם לא היה שחקן החביב עליי. אני מעדיף או את ה-FU המוחלט של קובי בריינט, או את הסופר נייסנס של דירק, טים דנקן וכזה, אבל בעיניי הוא תמיד הרגיש לי כפייק. אני לא יכול לקחת את הדברים החיוביים שעושה, הדברים השליליים שלו תמיד גרמו לי פחות לאהוב אותו. אני מעריך את הגדולה שלו, על כל הפרמטרים שלה, אבל אף פעם לא היה שחקן אהוב.
כל כך מסכים איתך בעניין הזה, יש איזושהי צביעות בכל הנושא הזה של לברון ג'יימס. קובי ידענו מה הוא רוצה, והוא היה אומר את מה שהוא רוצה, ואצל לברון הכל הוא דרך סוכנים ודרך זה, ובעקיפים והכל.
מאוד פסיב אגרסיב.
הוא מנסה להיות פוליטיקאי, אני לא אוהב פוליטיקאים.
מישהו אוהב פוליטיקאים?
פוליטיקאים?
אתם אוהבים פוליטיקאים?
סקר.
נחשת הציוץ, הפינה אהובה עלינו ומצב הנקודות כרגע, מרסלו עם 5 נקודות, סתיו עם 4, אני עם 3 וסגב אתה עם נקודה אחת
מקום
בלבד.
מקום ראשון כמו... ואני אתן לך פתיח.
תן לי אותו. הציוץ הולך ככה, סגב אתה מתחיל אז תקשיב מההתחלה.
מה, מקום ראשון רגע, מתחיל אוי. הפעם?
סליחה. סגב, בהכנות לפרק היה איזה שאלה שרשמת ואחת להתעלם ממנה. וכאילו... ש... אני אשכרה, זה הדבר היחידי עוסק בזה שהתכוננתי אליו.
אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר.
מה זה היה?
ואני כל הזמן אומר לי, סגב לא יגיד את זה, סגב לא יגיד את זה, תזכור לזכור את זה, ואז אתה חתכת כזה מהר והייתי בהפתעה. אתה כתבת משהו כמו על שחקנים שהיה להם...
שהגיעו לפריים בגיל
הכי מאוחר, או פריים זה, ובעיניי זה יופי של שאלה, והיופי בה זה כי יש לנו איזשהו מקרה בוחן חדש, קוראים לו לברון ג'יימס, שעושה דברים בגיל שלוש לא הרבה עושים. יש את קרים שהיה לו שניים, שלושה פריימים לאורך הקריירה שלו. השחקן, שני שחקנים שאני רוצה לציין אותם, זה קארל מלון וג'ון סטוקטון. אני אתחיל מהדוגמה הפחות סקסית. ג'ון סטוקטון בגיל 34, עדיין מסר, עשה 14 נקודות, 10 אסיסטים, שני חטיפות. באחוזים פסיכיים לשחקנים, כאילו, עבר, כאילו, בערך ל-50% מהשדה, כאילו, יותר מ-50% מהשדה. עונה אחרי זה, זו הייתה העונה האחרונה שהוא ימסור דאבל פיגרס, אבל עדיין 12-8 וחטיפה וחצי.
באיזה גיל זה היה?
34 ו-35, אני גם מזכיר לך איך ג'ון סטוקטון נראה. יותר מדהים זה השותף שלו קארל מלון, ואם מישהו רוצה לראות על שחקן שהיה בפיק פיזי לאורך שנים וידע לשמור את עצמו ולנסות לכוון את זה לברון ג'יימס, בגיל 39 הוא נתן עונה של 20 נקודות ושבע, כמעט 8 ריבאונדים, כמעט 4 אסיסטים, 47% מהשדה. אם מישהו רוצה כאילו לדמיין עד לאן לברון יכול לגרור את זה, אם הוא ישמור על עצמו כמו שהוא בוודאי שומר את זה. אגב, גם קארל מלון היה מבקר קבוע בפלייאוף, כמובן לא רק גמרים, אבל גם היו שם גם...
לא רק בפלייאוף, גם בחדר הכושר.
אז קארל מלון...
קארל מלון, איכשהו נראה בגיל 40 בלייקרס של... שלא זכו באליפות, של הגלקטיקוס, הוא פשוט היה נראה שריר.
יש שיגידו שאם הוא לא גומר את העונה, הלייקרס, כאילו, הוא היה פיס, הוא היה שחקן מאוד טוב גם בלייקרס.
הוא
כאילו...
היה הורג את רשיד וואלס באותו גמר.
קארל מלון זה סוג של חייזרות. כן.
אז אני אלך לעונת 97-98, העונה האחרונה של מייקל ג'ורדן. ג'ורדן זוכה ב-MVP באותה עונה, וכמובן באליפות. קארל מלון מקום שני בדירוג ה-MVP ומפסיד בגמר. ג'ורדן מסיים את העונה בגיל 35. עם MVP, ה-MVP הכי מבוגר בהיסטוריה, מלון שני אחריו בגיל 34 וחצי, ג'ורדן 28-7, 5-8-3-5 אסיסטים בכמעט 39 דקות משחק, בגיל של לברון היום פחות או יותר, מלון 27-10 וחצי ו-4 אסיסטים, ומשהו שמדהים לגבי ג'ורדן, ג'ורדן בחזרה הראשונה שלו מפרישה, גיל 33-34-35, שיחק את כל 82 המשחקים, בשלושת העונות הללו, עם ממוצע של כמעט 40 דקות למשחק, בגיל 35.
כן, אבל צריך לזכור שהיה לו מייליג' מאוד נמוך על הגוף שלו.
ובפייס נמוך יותר בתקופה ההיא.
אי אפשר לציין שחקנים ששיחקו, העריכו שנים ושמרו על רמה גבוהה, ולא לציין את רוברט פריש. בדעתי, הוא אמנם לא היה לו טופ כמו השחקנים שאתם אמרתם, אבל אני מסתכל עכשיו על הנתונים שלו.
גיל 37 עוד הייתה לו עונה טובה.
גיל 37 הייתה לו עונה מצוינת, 15 נקודות, 10.5 ריבאונדים.
צ'יף!
אם נגיע לפאטווה, אני אביא עוד כמה דברים עליו.
אוקיי. אבל עד גיל 38-39 עדיין קלה בדאבל דאבל, ולקח עוד 9.5 ריבאונדים, 1.5 בלוקים, חטיפה.
בקיצור.
והכל באחוזים גבוהים מהשדה.
שאלה טובה סגב, יאללה ציוץ.
ציוץ.
רק פעם באה, תשאל אותה.
סבבה, אני רושם הערות, אתם צריכים...
טוב, אל תצטרכו על זה, אני רוצה להתרכז עכשיו בציוץ, כי הוא שאל אותי כמה פעמים.
נכון, בכל מקרה.
טוב. When do you sleep? Sleep? Sleep is for those people who are broke. See, I don't sleep. I got an opportunity to make my dream reality.
וואו, איזה ציטוט חזק.
סבבה?
אופציות.
אתם מגילים שיש תמות לשמות, נכון? אז בואו נראה אם תנחשו את התמות לשמות הבאים. 1. ג'יי קראודר. 2. קנת פריד. 3. מונטרז הרל. 4. דמרי קרול.
רסטות. נראים אותו דבר. מבחינתי הם בני דודים כולם.
ג'יי קראודר, קנט פריד, דה מנימל, מונטרז הרל, או דה מארי קרול, דה מנימל כמובן זה קנט פריד.
אני הולך עם מונטרזל.
מונטרזל.
דה מארי קרול.
דה מארי קרול, מרסלו.
רק בגלל שאני מת על השם הזה, ג'ייק ראודר.
ג'ייק ראודר. והתשובה הנכונה היא... סגב, אתה צודק.
יס.
עם מונטרז הרל. אני אעלה לך את סך הנקודות לשניים.
מכפיל את הניקוד שלי.
נכון. נחזור אל פינת הפתווה. ועכשיו הפתווה. Fact of the week? Week? פתווה זה ה-fact of the week. מישהו רוצה להתחיל?
כן.
שלי מתחלקת לשתיים, אז, אני אתחיל?
אולי אני אתחיל, כי יש לי פתווה לא משהו, וגם מתקשרת לסגמנט הקודם.
אבל יש לי שתיים.
אוקיי.
בוא נתחיל עם... נתחיל עם פינת ג'יימס הרדן, כמו כל העונה הזאת.
לא אמרת שלא אוהבת את ג'יימס הרדן?
לא, אמרתי גם וגם, יש לי כמה, עזוב. ג'יימס הרדן, 59 משחקים שהוא שיחק העונה, מתוך 63 משחקים של יוסטון, 34 משחקים של 5 שלשות ומעלה, שהוא קלה, לא שהוא זרק. 41 משחקים של 12 ניסיונות ומעלה, זה יותר משני שליש מהמשחקים שלו, יותר מחצי מהמשחקים, 31 משחקים עם 10 ניסיונות עונשין ומעלה. אף אחד לא מתקרב למספרים הללו. החציון של הנקודות שלו, זאת אומרת, מספר הנקודות שהוא קולע במחצית מהמשחקים יותר ומחצית פחות הוא 36 נקודות למשחק. והנתון הכי פסיכי, לגבי ג'יימס הרדן, יש לו 5 משחקים העונה עם פחות מ-25 נקודות, ויש לו 5 משחקים העונה מעל 54 נקודות.
וואו.
וואו.
נייס.
וואו. מדהים, שחקן מדהים.
האם התקדמנו כל כך הרבה באנליטיקס שאנחנו סופרים חציונים ולא ממוצעים?
הסטיית תקן שלא מטורפת.
סגב?
ממתי?
סגב?
שומעתם חציון.
אני חושב שזה הפרק עם אחר בסקרים העבר, לא?
שלושה ראשונים לא צריך.
סקרים אדירים. האם אנחנו כל כך מתקדמים באנליטיקס
שעברנו לחציונים?
מעולה.
טוב. אז הפאטרו שלי מוקדשת למרסלו, היחידי שהתכונן ועשה פאטרות היום. אז הלייקרס הפסידו לפיניץ השבוע, ובהפסד הזה, פיניץ הפכה להיות הקבוצה הכי גרועה בקריירה של לברון, של לברון ג'יימס מפסיד לה, מבחינת אחוז ניצחונות מעל 25 משחקים, 19% אחוזי הצלחה שלהם.
נכון.
בזה, קליבלנד ב-2011 במקום השני, עם, היה להם 0.194, וויזרדס של 2009.
אני לא זוכר, לא זוכר על מה צחקנו ב...
שהבטיחו את מקומם בלוטו.
לא, כן, בפינה של סתיו בהתחלה, זה שהלייקרס הפסידו לפיניקס זה יותר מצחיק מבחינתי. זה כאילו פסיכי לגמרי.
מצחיק או עצוב?
יש לך עוד איזה דביר?
לא.
אוקיי, אז היה לנו משחק של 4 ערכות השבוע, של שיקגו יקירתי שניצחה את אטלנטה. וינס קארטר באותו משחק שיחק 45 דקות. הוא עשה את זה בגיל 42 ו-34 ימים, אז הוא מקום שלישי מבין השחקנים, אני קורא לזה 40 מעל 40, מקום שלישי מבין השחקנים מעל גיל 40, ששיחקו מעל 40 דקות, רוברט פריש בטווח של 3 ימים בגיל 42 ו-209 ימים ו-212 ימים, שחק 2 משחקים רצופים עם מעל 40 דקות, לא יודע אם זה כאילו חוקי מבחינת הגיל. המשחק האחרון של
צ'יף,
המשחק האחרון של 40 על 40 היה לפני 15 שנה, קארל מלון בלייקרס, היה לו 2 משחקים כאלה בסוף העונה שמפסידו לדטרויט את האליפות. מבין כל הרשימה של 37 שחקנים שעשו את זה עד כה, וינס קארטר היחיד שלא עלה בחמישייה באותו משחק, כל שאר 36 שחקנים עלו בחמישייה. עוד 2 דברים קטנים, סי הדקות זה מייקל ג'ורדן בגיל 42 שחק 52 דקות במשחק אחד, ורוברט פריש שחק 51 דקות בגיל 42. לא, לא ברור לי כל העניין הזה עם רוברט פריש.
כן, הרוברט פריש הזה, מה עושים ממנו?
הוא לא פלטינות.
לא, לא ברור, לא ברור. העניין עם רוברט פריש שהוא נראה זקן גם בגיל 20, אז כאילו בגיל 40 פסיכי. ומתוך 37...
נאמן על המגרש.
מתוך 37 המשחקים הללו, של 40 מעל 40, זה התחילו למדוד את זה בשנת 83, אז יכול להיות שהיו לפני, מ-83 ואילך, תוך 37 משחקים הללו, לג'ורדן יש 20 משחקים, קארל מלון 7, פריש 4, קרים 3, סטוקטון 2, ווינס קארטר נכנס לרשימה.
בסדר, אבל המשחקים של ג'ורדן לא נחשבים בתור, כאילו, אתה יודע.
כן, זה סוג של הקריירת בייסבול שלו.
לא, גם, אתה יודע, החליט. אז יש מחליט. לגבי הצ'יף, לגבי הצ'יף זה קצת מוזר.
לפני שאנחנו עוברים להתקלה, רצית להגיד משהו?
רציתי לשאול אתכם שאלה, שלא קשורה.
שאל.
אז סתם הבנתי מה אתם הייתם עושים. אני לא יודע כמה אתם מכירים את החוזים שיש בבייסבול, אבל השבוע חתם ברייס הרפר, אחד משחקני הבייסבול הכי טובים שהוא הפרי אייג'נט, על חוזה ל-13 שנה על $330 מיליון. עכשיו היו המון שמועות סביב המסע ומתן, גם מאוד מעניין מה שקורה שם ואני לא ארחיב. היה שמועה שהיה לו הצעה ל-4 עונות, $180 מיליון מהדוג'רס, הוא בן 26. מה הייתם מעדיפים? לחתום על חוזה שייתן לך 28 מיליון דולר בגיל 39, או לצאת עוד פעם לפרי אייג'נסי בגיל 30?
לי אין תשובה. Too much money.
אין דבר כזה.
אני לא יודע איך זה עובד, אבל אם הוא יכול לפרוש בגיל 34?
מה, באמצע החוזה כאילו?
כן.
למה לא?
נגיד הוא לא רוצה לשחק יותר.
אז כן, ברור, אתה יכול לפרוש מתי שאתה רוצה.
אוקיי.
אתה משאיר כסף בשולחן.
כן. אני לא יודע, אני חושב ש... ספציפית, קשה לי לנתק את הבן אדם ואת המקרה מהסיטואציה, כאילו שאלת אותנו היפותטית, אבל ברייס הרפר היה, שוב, פעמיים שאני מזכיר את האתר הזה בתוכנית אחת, אבל 538 שאלו את השאלה, היכול להיות מאוד נכונה, האם הוא מעבר לסי שלו בגיל 26, ויכול להיות שהוא באמת מעבר לסי שלו, ואז אולי שווה לקחת את ה-330 מיליון, ולא לאמר על עצמך שוב, כי אין שום מבטחה לדעת שהוא לא יהיה לו עכשיו כמה עונות גרועות, דרך אגב, העונה האחרונה שלו הייתה לא טובה בכלל. אז מנותק מזה קשה לי, בסיטואציה כנראה 330.
טוב.
לא מספק אותך?
לא, זה מעניין. כי עדיין, גם אם אתה צודק ועשי מאחוריו, ואני גם אותו דבר של 538, יש לו 9 שנים לעשות $150 מיליון, שבמונחי בייסבול זה כלום.
בסדר. טוב, אני מתלבט למתכן, גם אני רציתי להפתיע אתכם באיזו שאלה כלשהי, ונראה אם בא לכם לעשות את זה, אם כן, כן, לא, לא, נעבור להתקלה. פשוט נתקלתי ברשימה מאוד מעניינת. איזו מדינות יש להם את הכי הרבה שחקני NBA פר קפיטה? כאילו, עבור מישהו באוכלוסייה.
היסטורית או היום?
היום. אתם רוצים לאמר? רוצים לאמר איפה ארצות הברית?
7.
קרוב. רוצים לי שאני אתחיל לתת לכם את הטופ 5? זה מעניין אתכם?
כן, אבל תן לי לנחש.
אוקיי.
קנדה.
לא, אין סיכוי.
סלובניה?
סלובניה איפשהו שם ב...
רגע, 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 רגע. סלובניה זה אימור טוב. הייתי אומר...
מונטנגרו?
סרביה.
סרביה, לא. מונטנגרו גם גבוה.
אי הבתולה.
קרואטיה?
אי הבתולה, מי אתה מכיר מאי הבתולה בין בי?
דומיניקנים.
קרוב, קרוב!
קרוב לדומיניקנים? באמס.
באמס, התשובה הנכונה, במקום הראשון, הבאמס, עם 1 לכל 297 אלף, משהו כזה.
יש את בדי הילד ו...
אייטון.
הייתי?
לא. אחרי זה אנחנו עוברים למדינה שעוד לא אמרתם.
פורטו ריקו.
לא. ואז מונטנגרו במקום השלישי.
מדינה שלא אמרנו מאיזה יבשת היא?
אירופה. קרואטיה במקום הרביעי.
סלובקיה.
שוויץ.
ספרד.
ארצות הברית במקום החמישי דרך אגב.
ספרד לא?
לא. ספרד יש הרבה תושבים.
כן.
ליטא.
לא. איך טוב, לא? זה סגמנט משעמם?
תן לנו אותה.
סבבה. לטביה.
לטביה.
דרך אגב, לטביה כמה יש?
אחד.
לא, יש את זינגיס.
קוזמינסקס.
ליטאי, לא. פה זינגיס, יש את ברטנס.
ועכשיו יש
עוד מודר של ברטנס, אז כן.
עכשיו יש עוד ברטנס.
אז האחוזים השתפו, אחרי שהם קפצו למקום הראשון.
לא, זה די, זה טרי. לדעתי זה אחרי...
ג'ייסון טרי.
טוב, סתיו. אנחנו מסיימים באיזו התקלה שסגב העלה בפנינו, סתיו יסביר אותה, ואז תעשו אותה.
אני אסביר ממש בקצרה, כי פחות מעניין כל ההסבר. קחו שני פרנצ'ייזים במזרח, המצימה שלנו הייתה לקחת שני פרנצ'ייזים במזרח, לאחד אותם לפרנצ'ייז אחד, מתוך מטרה לאזן את הליגה שתהיה יותר טובה, לייצר פרנצ'ייז כמה שיותר תקוות לעתיד. אחד, שני פרנצ'ייזים מהמזרח מתאחדים לאחד, שניים מהמערב מתאחדים לאחד, והרעיון הוא לבנות את הפרנצ'ייז החדש. נעשה את זה אחד אחד, כי אני משאיר שאתה...
אני גם לא יודע מה הכנתם, אבל הרעיון המקורי זה לקחת קבוצות גרועות כאלה, כדי לשפר את הליגה.
כן, אני משאיר שאתה לא תשבור את טורונטו. המטרה היא לא באמת לשבור את טורונטו ואת מילווקי, ולהגיד וואי, כאילו פה אתה הורס את
הליגה. לאזן את הליגה שיהיו יותר קבוצות טובות.
לצמצם את הליגה טיפה ולשפר.
כן.
עושה לו?
נתחיל מזרח מערב.
נתחיל מהמזרח.
מזרח. אז אני לוקח את הניקס ואת אטלנטה.
מפרק אותן.
לא כל כך. משאיר אותם בניו יורק, קודם כל, לא מוציא אותם מהשוק הגדול הזה של ניו יורק. אם אני מאחד את שתי הקבוצות האלה, אז א', יש לי סגל צעיר מאוד מאוד טוב, יש את יאנג, את טרי יאנג, דני סמית, טוריאן פרינס, קולינס, קווין נוקס, מיטשל רובינסון, הרטר,
דני סמית ג'וניור,
אמרתי, מודי איי, ניליקינה והכל. יש להם המון המון בחירות דראפט בשנים הקרובות, במיוחד לאטלנטה, אבל הניקס הולכים לבחור השנה כנראה טופ 3, אז הם הולכים להצטייד במישהו ממש ממש טוב. אם אני לוקח את ה-15 שחקנים שאני לקחתי, הם השנה יושבים על חוזה של 89.7 מיליון דולר, זאת אומרת שכבר העונה הזאת, תיאורטית, היה להם מקום להחתים, בנוסף לכל הצעירים האלה, עוד איזשהו שחקן טוב. בקיץ הבא, כשדיאנדרי ג'ורדן הולך ו... קנט בייזמור יש לו אופציית שחקן שהוא כנראה יממש. הקבוצה המאוחדת הזאת אמורה לשבת עם בייזמור על תקרת שכר של 57 מיליון, בלי בייזמור על 38 מיליון. זאת אומרת שלכל הצעירים הללו אתה יכול לצרף דורנט, אתה יכול לצרף להם קיירי ארווינג, אתה יכול אולי את דיאנדרי ג'ורדן אם הוא חותם על חוזה יותר נמוך, אתה יכול אולי עוד שחקנים, ואז יש לך קבוצה עם שני אולסטרים, קבוצה עם 5-6-7 צעירים ממש ממש טובים, בחירת דראפט גבוהה השנה שאולי זיון וויליאמסון יגיע, אולי ג'ה מורנט יגיע, אולי ברט או אחד מהאחרים, ובעיקר השוק הזה בניו יורק, שישאיר אותך רלוונטי, ייתן לך הכנסות מעבר להכנסות הסטנדרטיות.
מי הבעלים המשותף, ג'יימס דולן?
אז לא, אז אמרתי, קודם כל הייתי הורס, אני שונא את המדיסון סקואר גארדן, אז הייתי הורס את המדיסון סקואר גארדן.
כבר אני אוהב את זה.
ובונה עולם חדש, על החורבות של המדיסון סקואר גארדן. הורס את זה, פשוט יש למחוק כאן. כמו שהורידו את התאומים ובנו שם את השום גן גדול.
אתה תפתח את האולם איפה שתקל החירות, באותו מקום.
אוקיי. בדיוק באתי להגיד שזה כאילו, אתה זוכר שזה המקה של הכדורסל?
אז רגע, יש לי גם משהו על זה. אז המקה של הכדורסל כנראה שלא עבד כל כך טוב, אז כנראה שמקה וכל העניין הזה של איסלאם לא עובד ולא אמור לשפר אותך
כמוצר.
אז הייתי קורא לאולם הזה, במקום The Mecca of Basketball, הייתי קורא לו The Jesus is Jew Palace, ככה שזה משרת. היה משרת גם את היהודים וגם את הנוצרים.
אוי, זה רגע
על החורבות של המקה.
כן, על החורבות. בעלים, יש מספיק בעלים יהודים עשירים.
בסטייל כזה של תאומים.
רגע, ומי מאמן?
אז דווקא מאמן, אין לי מישהו עם איזשהו קונספט של יהודי נוצר.
לא חייב, אתה מאמן כדורסל.
החלום הוא מייק ששבסקי.
מקה או כפור.
מקה או כפור, החלום הוא מייק ששבסקי, אבל זה לא יקרה. הייתי מביא את ג'יי רייט מוילנובה יחד עם צוות האימון שלו.
יפה, מאוד אהבתי.
הביקורת שלי,
כן.
זה שאני חושב שבנית קבוצה מצוינת, אבל לא היית צריך לפרק את אטלנטה, כי כבר יש לך שוק אדיר, ואתה כאילו...
פירקתי אותה בגלל הבחירות דראפט והצעירים.
בסדר, אבל היית יכול לצרף לניקס ולשמור על אטלנטה, כי קבוצה שיכולה להיות טובה בזכות עצמה עוד כמה שנים, ולצרף לשם את שרלוט.
כלום, אבל אני אוהב את כל מה שהסיפור מאחורי זה. אני פשוט אומר, כאילו שניהם בקודות מסלול טוב, אתה לא יודע.
רגע, השאלה האחרונה, איפה שהם עוברים אליך סתיו, זה ניקס? נשאר ניו יורק ניקס?
לא, היה לי שם, רגע. היה לי שם שמתקשר לעניין הזה. רגע.
טוב, מקסימום אתה תמצא את זה וסתיו...
תמשיך, כן, סתיו.
אז... אני חשבתי איזה קבוצות, אני כל מיני התחלתי מי אני מפרק בכלל, והיה לי מאוד קשה, כי חלק מקבוצות הגרועות היא קבוצות עם, עם מסורת ולא רוצה להעלים פרנצ'ייז עם מסורת, או פרנצ'ייז אלוף כמו קליבלנד ודברים כאלה. חשבתי למחוק את שרלוט, אבל אני לא רוצה לעשות את זה לג'ורדן. זה גם מאוד משעשע אותי כמה גרוע. אז בסוף החלטתי פשוט ש... וושינגטון חייבת פרנצ'ייז טוב, או לחזור שהפרנצ'ייז שלי יהיה טוב, ואיחוד עם, עם כל פרנצ'ייז שהוא מאפשר להם פשוט להעיף את וול, בחוקים שלנו. וצירפתי את אורלנדו, כי למרות שאורלנדו הוא שוק תיאורטית גדול, קבוצה לא באמת עם ייעוד, וגם לא מספיק זמן בליגה כדי שיהיה בעיה, הסגל שלהם יחסית מגניב, יש להם מקום, יהיה להם מקום בגלל שהם יכולים להיפטר מה... אלבטרוסים של וול ושל פורניה, יוכלו להחליט את מי מכשירים מכל השחקנים שוושינגטון כמו פורטי, סאטו וכאלה, יש להם נכס כמו במבה, יהיה להם שתי בחירות לוטרי, אז יהיה סבבה.
נפטרת אני... מוול שם?
ברור.
מי הפוינט גארד של הקבוצה שלך?
כל אחד שהוא לא ג'ון וול.
כל אחד שלא מרוויח 47 מיליון דולר לעונה.
מה זה משנה?
איזה קבוצה? איך אתה מחזק?
תחתים, תבחר בדראפט עכשיו, יש לך שני סיבובים, שתי בחירות סיבובים.
ברור שאני נהל
מעלי. בנית קבוצה משתי פרנצ'ייזים ואין לך פוינט גארד? חמישייה?
אנחנו באוף סיזן ויהיה לי.
אוקיי.
ובחינת בעלים שישאר הבעלים של וושינגטון, כשבתיאוריה הוא טוב, הוא פשוט נאמן מדי להנהלה שם, והייתי רוצה לראות את מייק זירין או זירן או איך שלא מקבלים את השם שלו
זארן
מקבל את הצ'אנס לבנות פרנצ'ייז שיביא איזה גיק שיהיה מאמן שם
ואתה בונה את זה בוושינגטון?
ברור, נשאר וושינגטון, מחזיר אותם להיות הבולטס
וושינגטון בולטס
הם גם לגמרי כמעט לא משתמשים בוויזארדס כאילו בלוגו זה DC כאילו יאללה, לחזיר את הבולטס
בלי שום הריסות אולם ו...
אני אף אחרי שצגב אחרי שהם עושו לו לבנת חלה ג'יזס איזה ג'ו אז אנחנו נשבור לו את האולם ונבנה אותו מחדש כמו שעשו לתאומים
יאללה
כמו שעשו לפנטגון
אוי ובוי
אתם רוצים לעבור למערב?
כן.
קדימה.
תתחיל את
המערב. סתם תתחיל, אני רוצה לסיים.
טוב, אז...
יותר טוב ממך בזה.
לגמרי. במערב זה, המתבקש זה כאילו סיאטל, אבל אמרתי שסיאטל פשוט סקרמנטו יהיה להם שכל ויעברו לשם, ומפה אנחנו נעשה את הקבוצה בווגאס.
אדיר.
ואנחנו נקפטר משני קבוצות חסרות היגיון, שנמצאות מאוד מאוד בעומק המזרח, שזה ניו אורלינס וממפיס, ופשוט ניקח אותם ל...
וואו, איזה קבוצה.
לווגאס, לפרנצ'ייז שלנו יקראו לס וגאס סינרס, האונר היא סטיב ווין, מי שלא יודע מי זה הוא בעלים של חצי מהמלונות שם. אנחנו ניקח לתור GM את גרג אנטוני, שהיה כוכב ב-UNLV באליפות הגדולה שלהם ב-91, הוא יהיה GM. האסיסטנט GM הוא סטייסי אוגמן דה פלסטיקמן, גם כן חבר שלו. חשבתי לקחת את לארי ג'ונסון, אבל הוא כבר יותר מזוהה עם הניקס, אז אותו אנחנו לא ניקח. שחקנים זה מה שיהיה שם, הודג' פודג' כזה, ויהיה בסדר, וגאס. לקמיה שלהם הוא סטן קטן כזה.
אהבתי את העיר ואת ה... כן.
אז הדבר היחיד שאני חולק פה עם סתיו זה את העיר, אני גם בונה את הפרנצ'ייז החדש במערב בווגאס, אני לוקח את מינסוטה, וכמובן שאת פיניקס, שתי קבוצות שלטעמי אין להם הצדקה, מינסוטה מעולם לא הייתה קבוצה רלוונטית בליגה, ופיניקס היא פיניקס. המון המון בחירות דראפט בשנים הקרובות, בעיקר של פיניקס, ויש שם איזשהו בסיס צעיר טוב, בעיקר בפיניקס, ובמינסוטה יש איזשהו, יש את קט ואת כל השחקנים שסביבו.
מה אתה עושה עם קט ואייטון?
מושיב את אייטון על הספסל.
כן? אתה לא מעדיף לתת אותו
ולקבל? אני
לא יודע. לאן אתה מעיף את ויגינס? זה השאלה המדויקת.
לאן שסתיו מעיף את וול.
לאותו חור שתקן את וול.
בדיוק לאותו חור.
קבוצה ביחד, שני שחקנים שתוקעים את כל הקאפ ספייס.
אגב, אם אני בונה קבוצה משותפת, רוסטר של 15 שחקנים הכי טובים לצורך העניין, בין השתי קבוצות האלה היום, נותנים לי קאפ ספייס של בערך 120 מיליון דולר. אז כאילו, אבל אני לא יודע לאן הם מביאים אותי. דברים המעניינים. קבוצת ביניים מלס וגאס, הם יקראו על לס וגאס קלאודס, עננים. למה עננים? עננים.
כן, אמרת פאנץ' כאילו אתה...
לא, למה עננים? כי א', מנסות החורף יזכירו למנסות את החורף ואת העננים, וסאנס כדי להסתיר את הקבוצה והשבש המסריקה הזאת.
אוי, זה מצוין.
זה. הבעלים יהיה ביל גייטס. למה ביל גייטס? ביל גייטס הוא אחד מאלה שהגו את העניין הזה של לחסון בענן. קלאודס ענן, אז ביל גייטס גם אחד האנשים העשירים בעולם.
מדהים.
וצוות מקצועי הייתי לוקח רק מי המאמן. וגם
כשאתה מסתכל, איפה תורת העננים? כשאתה מסתכל בווינדאוז.
נכון.
אין.
גדול.
צוות מקצועי הייתי הולך על בקי המון, כי וגאס, בואו נאמר על אישה כמאמנת ראשונה בליגה.
לגמרי.
יפה מאוד.
עשינו את זה אותו מהקלאוד.
איך עברנו מהבן אדם שכמעט עשה לנו מלחמת דת בשידור ללהיות ה... זה שמדבר כרגע בעד פרוגרס של אנשים.
ככה זה מאוזן אצלנו.
טוב, אנחנו... רגע. טוב, עושרים לי כרגע שאין לנו מספיק זמן בשביל טורניר נבחרות.
אוי, כמה מפתיע.
השבוע... כן.
שבוע הבא.
אז יהיה בשבוע הבא, בינתיים שיהיה לכם אחרי שבוע.
רגע, תספר למאזינים שמי שעכשיו צריך להזין לאיזושהי מתנה שסגב נתן למאזינים שלנו. עכשיו צריך להזין את זה.
מה?
עכשיו.
אתה מדבר על ה...
כן, פשוט
שים
את זה עכשיו. וככה
נעשה
את הפרק.
אני לא
יודע על מה אתה מדבר.
לרימיקס!
טוב, צודק. אז אני רוצה בכל זאת להציג.
אתה תציג את זה כמו שצריך.
טוב, אז עם זה אנחנו נסיים את הפרק, ולפני שנסיים את הפרק, סגב רוצה להשמיע לכם איזשהו קטע מוזיקלי, יצירה שהוא עושה.
אז כן.
אבל אני רוצה לתת לזה לדבר בשם עצמו.
אני אגיד רק שלקחתי את ההשראה מהמוזיקת רקע שלך להפרשה של לוביצקי, ועשיתי כמה הקלטות של חברי הפאנל.
לא ידיעתם.
לא ידיעתם, ואולי חצי כן. עזור,
לא צריך, כל מילה מיותרת. תהנו.
תהנו.
נתראה.
תן לנו את זה.
ועכשיו הפתווה. Fact of the week.
כי... ועכשיו הפתווה! ועכשיו הפתווה! פקט אוף דה
ויק!
ועכשיו הפתווה! פקט אוף דה ויק!